כן, שלום. אנחנו נמצאים, התחלנו ללמוד על הגאונים, אני חושב. אני לא זוכר בדיוק איפה אנחנו. אנחנו למדנו בשיעור הקודם קצת על הנצרות, לא זוכר. מה למדנו?
הגענו לגאונים.
דיברנו על הגאונים, התחלנו את הגאונים. הגאונים, אני לא יכול כך לדבר בכל, אז ככה, הגאונים זה פחות או יותר 600 עד 1100. זה התקופה. משהו כזה. 600 עד 1100. זה 500 שנה, זו תקופה מאוד מאוד משמעותית. אבל בתקופה הזאת קורים שני דברים. עכשיו, אני רוצה להסביר קודם כל את העניינים הגדולים שקורים בתקופה הזאת, ואחר כך נראה קצת את הדברים יותר בעין יהודית. טוב, אז דבר הכי רציני שקורה בתקופה הזאת זה עליית האסלאם. אז בואו נעשה קצת סדר. דיברנו על זה?
לא. התחלנו.
בקטנה.
בקטנה? מה זה בקטנה?
התחלנו.
טוב, אז נתחיל. שוב, לא יודע, לא זוכר. אז האסלאם, כמו שאמרנו, 622, הערבים המוסלמים מסתערים על ארצות המזרח. והם מקים את הביזנטים בעבר הירדן, בסוריה, ושם היה המפקדה של הביזנטים. הביזנטים הולכים הביתה וזה נגמר. הביזנטים זה המשך של הרומאים. ב-638, זה לא כל כך הרבה זמן, ב-16 שנה, הם שולטים על כל עשר, זאת אומרת, מטורקיה עד מצרים, ועד העומק הפרת והחידקל, אלכסנדריה נכבשת ב-642, ב-641 יושבים בחידקל, זה אומר שהמוסלמים משלימים את ההשתלטות של כל ארצות המזרח הקרוב, קוראים לזה. יש מזרח הרחוק, שזה הונג קונג שם, ויש מזרח הקרוב. מהפרת עד הנילוס. עם ישראל יושב בבבל, זה גם דיברנו, והכובשים הערבים בתכלס הם היו נחמדים עם היהודים. לא היה סיבה לדאגה, ובאמת בבבל הכל חוזר לקדמותו. חוזרים ללמוד בישיבות, היו כמה שנים ככה של אי ודאות של המלחמות, אבל בתכלס לא הייתה כל כך הרבה, לא היו כל כך הרבה בעיות, והדבר הזה ימשיך עד פחות או יותר 1050, 1090, 1100, זה תקופת הגאונים. טוב, עכשיו ככה, הצמיחה הפתאומית של האסלאם וההצלחה של הכיבוש המוסלמי בכל ארצות המזרח של הים התיכון, כן, היא קודם כל גרמה לאכזבה מאוד מאוד קשה בקרב עם ישראל. הרי כבר 600 שנה עם ישראל בגלות, ועם ישראל ציפו שברגע שממלכת הרומאים, קרי הביזנטים של אז, אבל הרומאים של פעם, טיפול, אז עם ישראל יעלה שוב לארץ ישראל ויבנו את הבית. כבר 600 שנה מצפים לזה. והנה הגיעה השעה, והביזנטים הולכים הביתה, ומה קורה? הישועה לא בא. ארץ ישראל עברה מיד ליד, מהביזנטים לערבים המוסלמים. ואז תקופה מאוד מאוד קשה, גם של תופעות של משיחי שקר, גאולים מדומים כאלה, שהם אומרים שעוד מעט יבוא המשיח, ואז עושים כל מיני דברים הזויים, אבל עם ישראל נמצא בתקופה של שפל. התקופה הזאת היא תקופה קשה, בגלל שאז חשבו שזאת חלות הזדמנות לחזור להיות בארץ ישראל עם מקדש, עם מלכות, עם, וזה לא בא. זו אכזבה מאוד מאוד גדולה. טוב, אז זה הדבר הראשון שקורה, וזה דבר שחשוב להבין אותו. דרך אגב, אולי נגיד עוד משהו לגבי המוסלמים שהוא חשוב. אחרי 100 שנה שבעצם מוחמד קיבל את הנבואה שלו ואחר כך כבש את העולם, אז מפת העולם השתנתה לגמרי, והאימפריה החדשה, כן, האימפריה של האסלאם היא אימפריה רצינית מאוד, גדולה מאוד, עם המון המון מאמינים. אבל כבר אחרי שמוחמד מת, אז הערבים הם לא מצליחים לשמור על אחדות של כל השטח הענק הזה, כי זה באמת שטח ענק, ואז מתפלגים לממלכות שונות. אם אתם יודעים, למשל, יש באסלאם כמה שיטות. למשל, יש סונים. הסונים, הם, יש להם גם את הקוראן וגם מסורת שבעל פה. זה הסונים. השיעים, יש להם רק קוראן. כן, מה שקורה היום עם דאש, זה בדיוק מה שקרה אז. השאלה האם הקוראן הוא השליט היחיד, ואז הולכים לפי מה שכתוב בדיוק בדיוק בדיוק, זה מה שנקרא המדינה האסלאמית. מה זה מדינה אסלאמית? הם נגד השיעים, הם נגד הסונים. למה? הסונים הם גם אסלאמים. נכון. אז זה לא מעניין אותם. הם יש רק אסלאם אחד שצריך לכבוש את העולם. אז כל זה כבר היה אז, ולכן היו מדינות כאלה, מדינות אחרות, היו מחוזים כאלה או אחרים, מה שנקרא סמכות החליף או החליפות, כן? זה מקומות כאלה. גם היום המדינה האסלאמית זה קוראים לעזמה החליפות, חליף. טוב. דרך אגב, בארץ ישראל המצב הוא מאוד מאוד גרוע, ואחרי הכיבוש האסלאמי של ארץ ישראל, אז היו הרבה גזרות ותקנות, הכריחו את היהודים ללכת עם טלאי צהוב. זה לא המצאה של הגרמנים. זה כבר אז היה פיסת בד כזאת צבעונית על הבגדים. קיצור, היישוב פה הוא נמצא בין לבין. אמנם הערבים הם גם לא אוהבים את הנוצרים. המוסלמים לא אוהבו את הנוצרים פה. הפיצוץ הגדול יהיה עוד מעט. ב-1090 יתחילו מסע הצלב של הנוצרים לשחרר את ארץ ישראל, ארץ הקודש, מהכופרים המוסלמים, ואז יהיה פיצוץ אדיר, כשבפיצוץ הזה היהודים יהיו בתווך, והם לא נהנו יותר מדי מהמלחמה הזאת, בלשון מעטה. כן.
לא אמרנו שבתקופה הזאת לא היו יהודים בסדר?
כמעט ולא. כמעט ולא.
מה זה תורה של
העם? מה זה תורה? זה מסורות כאלה. יש קוראן שזה ספר חוקים, ויש מסורות של כל מיני גדולים כאלה. תורה שבעל פה.
זה שריעה?
מה?
זה נקרא שריעה?
כן. שיש כל מיני מסורות של כל מיני דברים אחרים, שלא נכתבו בקוראן, אבל ככה נוהגים. אני לא כזה מומחה באסלאם, כן? אבל יש ספר, יש לי ספר במקום, קוראים לזה, מישהו נתן לי את זה. קוראים לזה הקוראן, משהו, שרוצה לקרוא את זה. יש כמה דברים על הקוראן שם, כמה ציטטות, כמה דברים מרכזיים, זה מעניין. אם זה מעניין מישהו, טוב, הלאה. אז זה דבר אחד שקורה. דבר שני שקורה, זה באזור של 750, אז זה ב-600 ומשהו, 620 עד 650 זה הכיבוש המוסלמי. לאחר מכן זה מתפשט ועוד הרבה השלכות יש לדבר הזה. יפה. עכשיו, ב-750, 760 אולי, מה שקרה זה נוצרת דת חדשה שנקראת הקראים. הקראים בעצם הם המשך של הצדוקים. הם לא עומדים ומודים בתורה שבעל פה. התחיל בבבל, עוד מעט אני אסביר. והם נחשבים, כמו שאמרתי, לכת מיוחדת שפורשת מכלל ישראל. הכת הקראים זה מלשון קרא, זה מלשון פסוקים. זה הדת שצמודה לפסוקים. נגד מי הם היו? נגד הדת הרבנים. היה הדת, הכת הרבנים, שזה אנחנו, והקראים זה הפסוקים, או הכת המקבלי קבלה, או בעלי הקבלה קראו לזה. לא קבלה של של רשב"י, אלא קבלה של המסורת. טוב, מאיפה זה נוצר הדבר הזה? ב-760. ב-760 מה שקרה, שנפטר אחד מראשי הגולה, קראו לו שלמה בן חסדאי, והם חשבו שאח שלו, ענן, הוא יקבל את הרשות הגולה. אלא מה? הרבנים, הגאונים בבבל, התנגדו למינוי, ומינו מישהו אחר, קראו לו חנניה. לא משנה. מה קרה? הוא התעצבן, ענן התעצבן, ואז הוא הודיע שהוא ראש הגולה. עכשיו, הבבלים, הם לא אהבו את הדברים האלה. הם אמרו, חברים, אתם עושים בלגן, מה אתם אומרים? אז הרבנים אמרו, הוא ראש הגולה. אמרו, בסדר, הוא ראש הגולה, גמרנו. ומה אתה? גם אני ראש הגולה. אתה ראש הגולה, לקחו אותו לכלא, עשו לו משפט, ודנו אותו למיטה. אמרו, אין שני ראשי הגולה. אנחנו בעלי בתים פה על בבל, אתם לא תעשו לנו פה בלגן, אשכנזים, ספרדים, כל מיני סיפורים. אנחנו בעלי הבית, זה נגמר. טוב, בכלא הוא פגש, ענן הזה, ענן בן דוד קראו לו, ענן בן דוד הוא פגש בכלא איזה ערבי מוסלמי חכם, שהוא אמר לו, תשמע, אתה אין לך סיכוי אתה. רק סיכוי אחד יש לך. תגיד שאתה לא ראש הגולה של היהודים, אתה ראש הגולה של קט חדשה, קוראים לזה הקראים. או קט אחרת, תמציא לך קט. אז הוא עשה חשבון מהיר, אחד ועוד אחד, הוא אמר, וואלה, זה רעיון טוב, באמת טען במשפט חוזר, והוא טען שהוא בעצם לא ראש הגולה של יהודים, כי היהודים הם לא הדת שלו. עכשיו, בבבל היה חופש פולחן עצום, ולכן הם אמרו, מה אכפת לנו? וואלה, יש יהודים, יש קראים, יש משהו, מה אכפת לנו? ולכן הוא נהיה ראש, הוא ראש הקט של הקראים. טוב, עכשיו, אם חשבת להיות אנונימי, זה לא קרה. בכל אופן, עכשיו, ענן, הוא חייב גם להוכיח את עצמו, ולכן הוא כותב קוד רוחני דתי, מאוד מחמיר דרך אגב. קראים הם מאוד מחמירים. במה הם מחמירים? אין להם דרשות של תורה שבעל פה. למשל, כתוב וחי בהם, אז חז"ל בתלמוד למדו, וחי בהם ולא שימות בהם. מה זה אומר? שמותר לחלל שבת בשביל פיקוח נפש. לקראים אין את זה. הם מאוד מאוד מחמירים בפיקוח נפש. הם לא נוסעים בית חולים. לא יודע אם מישהו שומר עדיין את ההלכות האלה, אבל יש כאלה.
אין להם גם למתת אבות.
מה?
אין להם גם למתת אבות.
כן, יש להם רק מושבותיכם, יש להם אש, ולא יצא מפתח ביתו, אבל הם לא יוצאים מהבית.
400.
כי לא יצא איש מביתו, משהו כזה, לא?
במקומו.
איש, לא יצא איש ממקומו. אז הם לא יוצאים. אני חושב שגם בבית יש להם רק 400. זה קצת מקשה. בסדר, אולי זה יותר טוב מלאש ובישול. טוב, לא יודע, אנחנו לא בוחרים. מה? אתה צודק, אני לא יודע. לא יצא ממקומו, אבל אדם יש לו איזה מקום מסוים. טוב, אני לא יודע, אז אולי הם נמצאים במקום, אני לא יודע. תפילין, אני ראיתי פעם, היה לי חבר בצבא, היה לי חבר קראי. אז היה לו פרשיות של תפילין, הוא היה שם את הראש של התפילין. היה שם את זה בקיר, ואז היה שם את הראש. אתם צוחקים, אנחנו לא עושים דברים הרבה יותר לא מוזרים, כן? אתם רגילים את תפילין, אז אתם צוחקים. זה לא יפה, יצחוק. כתוב, היו תופעות בין עיניך. מה זה בין עיניך? למה זה פה? זה למדו מתורש בעל פה. למה זה ככה? לא יודע. טוב, בכל אופן, כל הדבר הזה, יש להם הרבה שינויים. הקראים, אבל הקראים, הם לא אהבו את הרבנים, את הדת הרבנים, את הקט, ולכן היו כיסוחים מאוד מאוד גדולים. הקראים זה אבן נגף לכנסת ישראל, ניסיבו לעמנו נזקים חמורים מאוד. למה? הם היו מלשינים, הם נלחמו בקיצור, הם נלחמו בכל מה שקשור למסורת, הם הלשינו למוסדות, לדברים, ולכן היו גם מהגאונים, כמו רב סליה גאון למשל, שאמונות ודעות, הספר אמונות ודעות, שהוא אחד הספרים האמוניים הקדמונים, הוא כתב בגלל הקראים. טוב, אז קצת דיברנו על שתי תופעות שהיו בשנים האלה, אי אפשר לא לדעת אותם, זאת אומרת אי אפשר לא להכיר אותם, זה לא שייך. ברור שעל כל דבר כזה אפשר לכתוב ספרים שלמים, אבל זה לא המטרה שלנו. המטרה שלנו זה השתלשלות תורה שבעל פה, ולכן אני רק נוגע בצורה מאוד 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 קטנה בדברים האלה שנייה אחת, אני רק מסכם. יש לנו שני אירועים מרכזיים ב-500 שנה האלה. אחד זה עליית האסלאם, כן, כל המלחמה הזאת הגדולה, כיבוש. האסלאם הוא לא הסתפק בזה, הוא כובש גם אחר כך ממצרים את כל צפון אפריקה, כובש את העיר קרטגו, שהיא עיר מאוד מאוד, מאוד מאוד מיוחדת בצפון אפריקה, שהייתה שולטת על האוניות, האוניות מסחר בים התיכון, וקראו לעיר הזאת קירואן. למה זה חשוב לנו? בגלל שבקירואן היו חכמי קירואן, הם היו תלמידי חכמים גדולים, אחר כך הגיעו לשם, והם התחילו לעשות בעיות לנוצרים בספרד, עד ספרד הגיעו וכבשו חצי מהספרד, חצי מספרד בתקופה מסוימת. אז זה עליית האסלאם וכל ההשלכות שלה, עם כל הפלגים וכו'. שתיים, הקראים שעשו גם נזקים. תראו מה זה עם ישראל. עם ישראל עזב את ארץ ישראל, הגיע לבבל. אחרי כל הצעות שהיו, אחרי 600 שנה של ברבור בבבל, לא הצליחו לחזור לארץ ישראל. הרבה יהודים התנצרו, הרבה יהודים התייאשו, הרבה יהודים התאכזבו. אז הם או שהתנצרו, חלק, לא כולם, אבל חלק, או שהתאסלמו, כי הבינו שזה הכוח העולה. והרי מוחמד גם אומר שאברהם, יצחק ויעקב הם האבות שלו. כן? אז הכל בנוי על הנצרות, בסופו של דבר, הכל בנוי על התנך, הנצרות והאסלאם. והרבה יהודים איבדו תקווה בזה. זה קשה, אנחנו לא מבינים בכלל מה זה. מה זה? אז אני אמרתי, יש שהתנצרו, יש שהתאסלמו, יש משיחי שקר, יש איזה אחד, הוא אמר שעכשיו זה מלחמת גוג ומגוג, לקח, היה קריזמט כנראה, הביא 10,000 חיילים, הלך להילחם בפרס נגד הזה, וכולם מתו שם. זה נראה לך מצחיק, אבל זה לא כזה מצחיק. כי זה קשה מאוד, היו תקופה, הייתה תקופה מאוד מאוד מורכבת. מה זה מה הם עשו? אנחנו לא מבינים את זה, כי לנו יש מדינה. אז נכון, יש המונה, כן המונה, לא המונה, 9 בתים, 8 בתים, בסדר, אני לא אומר שזה טוב. זה לא, לא נחמד, אנחנו לא רוצים, אנחנו לא רוצים שום, אף שעל, איך כתוב שם? לא, כן, גם עבר הירדן המזרחית אנחנו רוצים. וגם מצור וצידון, לפחות הדליטני, לפחות. שדעות שזה יותר, אבל נסתפק בליטני. והנער הגדול נער אל הריש כנראה. לא משנה, אתם לא מבינים בגבולות של ארץ ישראל. אבל איפה אין גבול לארץ ישראל? אין גבול מזרחי. זה ברור. אתם יודעים מה אני מדבר איתך? טוב, לא משנה. הלאה. אז מה אני... אז היה ייאוש גדול מאוד. אנחנו, יש לנו מדינה, אז אתה לא מבין מה זה... אתה אומר, יש תקווה, הנה, עם ישראל חוזר, יש לו ממשלה, יש לו זה, יש לו צבא, יש לו דברים גם עקומים, כן? מערכת המשפט, אבל בסדר, אבל משרד החינוך, זה גם עקום. אבל לא משנה, יש דברים עקומים, אבל בסופו של דבר, יש לנו מדינה. אנחנו רוצים... אבל אנשים אז היו חיים בשעבודים נוראים. מי שהיה גר בארץ ישראל, זה היה זוועת עולם. מי שהיה גר בבבל, בסדר, היה נחמד עדיין, כי הם היו חיים בגטאות, אבל אין אוטונומיה אמיתית, זה הכל כאילו. והמוסלמים הביאו, דרך אגב, המוסלמים היו אוהבי תרבות, לא כמו היום, שהם פרימיטיביים, אבל כאילו הם לא הורסים כל דבר. פעם היו אנשי מדע, הם הבינו שהם צריכים ללמוד הרבה, אז לכן הם היו שוחרי מדע, הם היו לומדים הרבה דברים. כל הספרים של אותה תקופה היו נכתבים בערבית, כי מי שלומד הכי הרבה בכתבי יד זה ערבים. ערבים היו מלומדים מאוד, ולכן הם נתנו לעם ישראל את האפשרות להתפתח, כי הם הבינו שיש פה תרבות שלמה שחבל להכחיד, כי תרבות זה דבר חשוב. היום לא נראה לי שהם חושבים ככה, אבל פעם הם חשבו ככה. כן. לא שומע כלום.
הקראים
760, זה הפיצוץ עם ענן בן דוד. בסדר?
ולראש הגולה שמת איך
קראו? שלמה בן חסדאי.
הסיפור הזה עם ענן בן דוד, כי הקראים עצמם יודעים אותם?
כן.
איך הם מאמינים?
לא, הם מאמינים כי הם מבינים שענן בן דוד הוא רק ממשיך את הצדוקים. אבל הצדוקים זה קאט, אמיתית, שהיה גם בזמן המקדש. במחורת השבת זה מחלוקת במנחות בנון ג', זה הדברים ידועים, נכון? היו צדוקים, תמיד היו, היו פרושים וצדוקים. הצדוקים אמרו, סליחה, מי אומר שהרב הזה צודק? מי אומר שהמסורת של התורה שבעל פה היא נכונה? אנחנו רוצים ללכת מה שהקדוש ברוך הוא אמר. הגבולות של הצדוקים או הגבולות של הקראים מורכב, בגלל שעד כמה אתה הולך כמו שהוא אמר? עד כמה אתה הולך עם הפסוקים? עד כמה אתה הולך עם התמלים? תמיד היה קט כזאת. תמיד היו קטות. גם האיסיים זה גם קט. במדבר יהודה היו איסיים. מה זה איסיים? כל דבר כזה צריך ללמוד. אבל זה ברור שהם מבינים שענן בן דוד הוא חידש דבר כזה. האם היה לו אינטרס אישי? זה פוליטי. הוא רצה להיות ראש הגולה. מה זה ראש הגולה? הוא רצה להיות ראש ממשלה. תראה מה אנשים עושים כדי להיות ראש ממשלה. תראה, ציפי לבני עברה 5 מפלגות. כדי להיות משהו משמעותי. היא הייתה פעם בליכוד, אחר כך עברה לקדימה. כשקדימה ראתה שזה לא הולך, היא עברה למשהו אחר, אחר כך משהו אחר. עכשיו היא בכלל בשמאל. יש לה עמוד שדרה. זה הכל בשביל להיות שר, אתה מבין? ויש לה מזל, כי יש לה זכות אבות. אתם יודעים מי זה אבא שלה? אבא שלה או אבא שלה?
אבא
שלה. הוא היה מגדולי העץ, העץ עלו הלך. מהלך? זה זכות אבות, מה לעשות? אם לא היה זכות אבות, בזמן היו זורקים אותה.
מי זה אבא שלה?
איך קראו לו בשם הפרטי שלו, אני לא זוכר. קראו לו לבני כנראה, אבל... לבני זה עברות, מישהו יודע את השם שלו?
איתן.
איתן? יכול להיות. אני לא זוכר. מי שהולך לכלא אקו, מישהו ביקר בכלא אקו פעם? אז זה יפה שם. מה אתה עושה ככה, מה? אתה גר בנהריה, מה? אני גר בקרית ארבע, הייתי בכלא אקו. מה קרה, מה? לא משנה, בקיצור, מי שמבקר בכלא אקו, אז יש את הסיפור שם, אז עכשיו חידשו את זה, זה יפה. אז הם מסבירים שם, הוא היה עצור שם, ברחו מכלא אקו, אז הוא היה אחד מה... טוב, בסדר, הלאה, זה נראה לי, עשינו פה קפיצה יותר מדי רחוקה. זה אתה השם, מה קרה עם לבני, לא הבנתי. אז זה היה קשור כל זה. הייתי צריך לשחרר קיטור עליה. לא משנה, יאללה. אנחנו מכבדים כל חבר כנסת של הזה. יאללה. קדימה. אנחנו ממשיכים. טוב, עכשיו... וואי, 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 וואי. עכשיו הגאונים. תראו, הגאונים, יש פה שני דברים שצריך להבין היטב. יש הרבה גאונים שהיו, ודאי, היו 50 זוגות ראש גולה, ראש הישיבה, שהיו ב-500 שנה האלה. 50 זוגות, אולי קצת יותר, של אנשים. אבל צריך להבין שני דברים. הדבר הראשון, שהוא מאוד מאוד משמעותי, זה שהגאונים הם קיבלו את התלמוד ככתבו או כלשונו. זאת אומרת, כששאלו את הגאונים שאלות בהלכה, וכששאלו את הגאונים, שאלו אותם, וכתבו ספרים, כי הרי הגאונים כתבו הרבה ספרים. יש הרבה ספרים של גאונים בהלכה. כשהם כתבו ספרים, הם לא פקפקו בסמכות התלמוד. אני רוצה להסביר את זה. אם הגאונים היו באים ואומרים, טוב, כתוב ככה במוראים, אבל אנחנו לא מחויבים למוראים, אז היה... עוד פעם זה דיון שלם. אבל הגאונים מתחילתם, כן, מתחילת הגאונים עד סופם, ואפשר להגיד אפילו עד ימינו, התלמוד הוא הסמכות הבלעדית להבנת ההלכה. זה חידוש. יום לא למדנו. אמרו שאתה לא... זה הסמכות הבלעדית. אתם איתי?
כן.
זה חידוש עצום. אם הגאונים היו אומרים, אנחנו חולקים על התלמוד, לא יודע מה היה קורה. אין לי מושג. אבל הם הבינו שהתלמוד נכתב ברוח הקודש. ולכן הם אומרים, אנחנו, אתה שואל אותי שאלה? בבקשה, אני אתנה לך תשובה. כתוב בתלמוד ככה, כתוב ככה, כתוב ככה. זה הבסיס הבלעדי לכל פסקי ההלכה. זה חידוש עצום. בלי הקביעה הזאת של הגאונים, לא יודע איפה עם ישראל היה היום מבחינת המסורת שלו. רבי כתב את המשנה. ב-200, פחות או יותר, אחרי הכינוס הגדול ביושע, דיברנו על זה, ושם הוא קבע שהמשנה הזאת היא המשנה, שמייצגת את התורה שבעל פה. ב-500 רבשי ורבינה חתמו, קראתי לכם את הרשי במציאה, חתמו את התלמוד ואמרו, זה הפירוש המשניות המקובל בעם ישראל, עם כל מה שיש שם. באו הגאונים ואמרו, עכשיו יש דברים חדשים, צריך לקרוא, צריך ללמוד דברים חדשים, צריך להסביר הלכות, צריך לקבוע הלכה, אנחנו רק התלמוד קובע. בסדר? יש ביטוי, אני לא זוכר מי כותב את זה, הרמב"ן אני חושב, הוא אומר שהש"ס זה, לא יודע אם הרמב"ן הוא הראשון, אבל זה ברור שהש"ס הוא נכתב ברוח הקודש. איך יודעים שהוא נכתב ברוח הקודש? כי הוא מחזיק עד היום. זה כבר 1600 שנה. עוד מעט 1600 שנה שהתלמוד הזה הוא מחזיק, ואף אחד לא יגיד משהו נגד תנאים והמוראים. אין דבר כזה. אתם איתי? דרך אגב, יש קצת הוכחות שזה מן הרוח הקודש. כתוב, בגמרא בראש שנה כתוב, מהלך הירח, מהלך הלבנה, כ"ט י"ב תשצ"ג. כ"ט יום, י"ב שעות, תשצ"ג חלקים. עכשיו, אין מצב שלפני 1500 שנה, אמר רבי אבאו, מהלך הלבנה, כ"ט י"ב תשצ"ג, אין מצב שרבי אבאו ידע את זה במדעית. כי הפעם הראשונה שבדקו את זה אמיתית, זה נראה לי 1000+ שנה לאחר מכן. קופרניקוס, אני יודע מה, הם הביאו טלסקופים כאלה, בדקו ועשו חישובים די מדויקים, והחישוב הזה הוא מדויק. מהלך הלבנה זה כ"ט י"ב תשצ"ג. אין מצב שהוא ידע את זה, אלא אם כן ברוח הקודש, בנבואה כזאת, לא יודע, בהשראה אלוקית. למה אנחנו צריכים לדעת שזה כ"ט י"ב תשצ"ג? כי היינו חייבים לדעת. כי אם אנחנו לא היינו יודעים, לא היינו יכולים לקבוע את הלוח. אחרי שלא היה את העדים בבית המקדש. אז היינו חייבים את זה. בא רבי אבאו, מה הוא אומר? הוא אומר, אני אגיד לכם מה זה מעלה. ודרך אגב, בגמרא זה מופיע כזה מאוד מוזר. כתוב, דנים, ואז כתוב, אמר רבי אבאו? כאילו כמו, כה אמר השם. משהו כזה. ככה אני רואה את זה. יכול להיות שאני לא צודק, אבל זה נשמע ככה. ולכן רבי אבאו אומר, זה מהלך הירח. מתי בדקו את זה מדעית? לפני 200 שנה. אז בדקו את זה, אמרו זה נכון. אני לא יודע אם הם בדקו את הש"ס, אבל זה נכון. דרך אגב, זה די מדויק, כי זה כ"ט ימים, י"ב שעות, תשצ"ג חלקים. זה מה שאומרים פה בהכרזה של החודש, כן? המולד יהיה... אף אחד לא מבין בזה כלום. אבל החלקים זה זמנים, זמנים מאוד מדויקים, והם נכונים. שנייה. לכן אני אומר שיש הוכחות כאלה. יש הוכחות כאלה. החזון איש מביא כמה כאלה. בספרו החזון איש יש לו כמה דברים כאלה, אבל זה לא משנה לנו אם יש כאלה או אין כאלה. ככה הבינו הגאונים שאנחנו לא סוטים בקיו זה מהתלמוד. זה הנחה ראשונית. כן ידידי,
היוונים לא עסקו באסטרונומיה?
היוונים ויכול להיות שעסקו באסטרונומיה, אבל לדעת את המהלך המדויק בזמנים זה חידוש. זה חידוש.
ומה
עם הסיבור
שהיה
בלוח שנה, בגיל ארץ ישראלי? חשוב לה מהרשתם? לא יודע. בסך הכל די הסכימו, אחרי שהילל השני קבע את הלוח. אז בסוף די הסכימו. נכון שהיו מחלוקות בזה, אבל בסוף הסכימו לה. זה לא יכלו לא להסכים, כי אחרת... כל אחד היה חוגג שבת ביום אחר, או יום כיפור בזמן אחר, זה לא היה אפשרי. טוב, אבל אני לא מספיק בקיא בזה. טוב, הלאה, עד כאן. זה הנחת יסוד ראשונה. הנחת יסוד שנייה של הגאונים, זה ש... בסדר, אז יש לנו תלמוד. והתלמוד הזה, אני לא מפקפק באמינותו ובסמכותו, אבל עכשיו הגיע הזמן לכתוב ספרי הלכה. עד עכשיו היה תלמוד. עכשיו הגיע הזמן לכתוב ספרי הלכה. מה זה ספר הלכה? ספר הלכה זה שני דברים. אחד, לפי נושאים. למשל, הלכות ברכות. הגאונים התחילו לכתוב הלכות מסוימות. הלכות גירושין, הלכות קידושין, הלכות ברכות. מלא כתבו. שתיים, שוטים. שוטים הראשונים... הם שוט הגאונים. זה 20+ כרכים. דווקא חבל שהוא הלך לו. זה שוט של גאונים. והשוט של הגאונים יש פה בספרייה, למרות שזה אולי לא הכל, יש איזה 20 כרכים של שוט כזה עווה, שהגאונים בכל התקופות כתבו. אז הדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד חשוב להבין. הגאונים הבינו שצריך לכתוב ספרי הלכה, כדי שעם ישראל יהיו ספרי הלכה. אז יש כל מיני סוגים של ספרי הלכה בגאונים. למשל, יש ספר השאילתות, שמעתם עליו? אז השאילתות למשל, זה ספר מיוחד. מה מיוחד בשאילתות? השאילתות זה ספר שהתחבר, דרך אגב הוא הראשון שהתחבר אחרי חתימת התלמוד. והספר הזה הוא ליקוט של דרשות לפי פרשת שבוע. זה קצת כמו שעושה בן איש חי. מישהו מכיר את בן איש חי? בן איש חי הוא פרשת בו, הוא מתחיל איזה נושא, ואחר כך אומר איזה דרשות ודברי תורה על הפרשה, ואחר כך תופס איזה משהו בפרשה, הלכתי ודן עליו. טוב, מה הספרים המרכזיים שיש לנו? אז יש לנו ככה, יש לנו, אתם לא תזכרו את השמות האלה, זה גם לא כל כך חשוב, אבל בכל אופן פעם אחת לשמוע אותם. יש לנו ספר שנקרא הלכה פסוקה, או הלכות פסוקות. זה, מי כתב את זה? קראו לו רב יהודה גאון, פחות או יותר 757-8, שם הוא כותב ספר שנקרא הלכות פסוקות. זה ספר ראשון מסוגו. ספר הזה התפשט מאוד, והוא בעצם דן על הלכות פסוקות, לא כמו שכתוב בש"ס. כי הרי אתם יודעים שבתלמוד הלכות הן לא פסוקות. הלכות בתלמוד הן באות בתור סוגיות. אנחנו חכמים בלילה, יש לנו שולחן ערוך, אז אנחנו מסתכלים בעין משפט ורואים, זה בסימן זה, זה בסימן זה. יש לנו רמב״ם, זה בספר זה, זה בספר, בסדר. אבל פעם היה להם רק את הסוגיה. אז איך פסקו הלכות? בא רב יהודה גאון אומר, רגע חברים, אם אנחנו לא פוסקים עכשיו הלכות, מה יהיה? כל בן אדם ילמד תלמוד, והוא לא ידע מה לעשות. אתם מבינים? לכן מתחילים לכתוב ספרים, הלכה פסוקה. אבל אנחנו לא רוצים, אין לו עוד. שלוש פעמים. הלכה פסוקה. אתם מבינים הלכה פסוקה? זה הלכה חתוכה. לא כמו בתלמוד שכל אחד יכול להגיד את הסברות שלו, אלא הלכה פסוקה. זה ספר הראשון בסוגו שהיה בעם ישראל. שימו לב, התורה ניתנה 2000 שנה לפני כן, ועד 750 לספירה, זאת אומרת לפני, מה זה? לפני 1300 שנה. מה? פחות או יותר 1300 שנה? לא היה ספרי הלכה. ספר הראשון, הלכה פסוקה, זה ספר של רב יהודה גאון. זה חידוש גדול מאוד. כן.
עד הכללי פסיקה שלהם כמו שלנו היום?
זה לא פשוט. כי קודם כל אין הרבה כללי פסיקה שם, וזה גם איך שהם הבינו את הגמרות. הרי הם לא התווכחו איתך שהש"ס הוא הסמכות הבלעדית, אבל איך הם למדו את הגמרות?
גם שיש לנו הלכה כרב ואיסור.
נכון, זה הרבה בש"ס יש כבר. יש הרבה בש"ס, אחר כך רבי מאיר, אחר כך רבי עקיבא מחברו או מחברה, יש כל הדברים האלה כבר כתובים בש"ס, הם לא חלקו על התלמוד. כן, אבא ורבא, חוץ מיאלקה גם, רבי יוחנן וריש לקיש, הם ידעו את ה... הם ידעו, ודאי שהם ידעו את הש"ס, וזה הם לא חלקו עליו. לכן רוב הכללים הם באים משם, בסדר? יש שאלה מעניינת, האם הראשונים יכולים לחלוק על הגאונים, זה מחלוק על רמב"ם רייבד, אבל בסדר, זו שאלה מעניינת. האם הראשונים אחר כך הגאונים הם כמו השס מבחינת הגאונים ביחס לשס, או ש... בסדר? למה המוראים לא חלקו על התנאים? המוראים לא חולקים על תנאים. המוראים יכולים להגיד, טוב, אבל יש דעה אחרת. יש תנאי, למה כתנאי? מה זה למה כתנאי? אני אומר משהו אחר. מה, אתה חולק על תנא? לא, חס ושלום. לא חולק על תנא. אז למה אתה חולק? אני לא, אני סובב כמו תנא אחר. זאת אומרת, המוראים הבינו שאי אפשר לחלוק על תנאים. זה חידוש גדול, יש בזה מחלוקת. בהסבר של הדבר הזה, בין הרב זצ"ל לחזון איש, דבר מאוד מעניין, זה סוגיה, הדבר הזה. איך המוראים הבינו שאי אפשר לחזור? הרי זה לא 1,000 שנה. היו רב ושמואל, הם למדו אצל רבי, אז למה הם לא חולקים עליו? דור הראשון של המוראים, הוא לא חולק על תנאים. הבינו שיש פה קו. מי אמר להם את זה? מי סיפר להם את הסוד הזה? זה מעניין. זה הדברים הכי מעניינים, כי מאיפה הם ידעו? אני חושב שזה מרוח הקודש כזה. הם הבינו שזה ככה התורה צריכה להתגלגל בעולם, ולכן הם עשו את זה. נראה לי שאני פורש, אתה מדבר כך מרגיש טוב. מישהו רצה לשאול משהו? כן.
בלשון הזה היה הספר?
757. או 750. משהו כזה באזור הזה. כן.
אפשר לשאול שאלה שלא כזה קשור על החבר שלך בצבא?
על מה?
מה הצבע של התפילין שלו? הקראים בצבא?
לא, אתה שואל למה אם זה שחור?
כן.
אין לו תפילין. יש להם רק פרשיות. כי כתוב, הוכתפתם, הוכשרתם, אז הוכשרתם, אז הם קושרים את זה בצורה מסוימת, אבל הוכתפתם, לא כתוב שהם צריכים קוביות. הם רק צריך לכתוב את זה, אז הם כותבים את זה. גם המזוזות שלהם. מזוזה זה הוכתפתם, זה אותה מזוזה, אבל זה פתוח כאן. היום ראיתי זה...
הלוח שנה שלהם גם שונה, לא?
הלוח שונה, אני לא יודע. למה שיהיה שונה. יכול להיות שזה שונה, אני לא יודע.
קודם
את זה
על
קלאפה? מה?
קודם
את זה
על
קלאפה שכותבים את זה על משקוף? כן, כן, הם כותבים על קלאפ. כותבים על קלאפ, שמים את הקלאפ במשקוף, ואז עושים... ואז... אני לא כזה בקיא, יכול להיות שיש גם מחלוקות אחרונים בעניין מזוזת קראי. יש בית כנסת קראי ברובע היהודי. יש קהילות של קראים. בחולון יש. בבת ים, יש בצבא חבר קראים. אז היום, בסדר, שומרונים זה לא קשור. אבל יש גם ג'ירפות, אבל בסדר. לא, אתה צודק, יש כל מיני קטון. היום הקראים ברובם חילונים, אז אתה לא יכול לדעת בדיוק מה הם סוברים. זה לא שהיום כל הקראים הם דוסים רצח, והם שמים לך באוהל איזה תפילין קרה שדופקים את הראש בפנים. כן.
הרבה ודאי פסק הלכות מתוך הסוגיות של
התלמוד. מתוך הסוגיות של התלמוד.
ודרוש הרבה אומץ. כאילו, איך הוא יודע מה יצא ומה לא?
כי לא הייתה ברירה. הרי בסופו של דבר, אתה לומד תלמוד, אבל אתה צריך לדעת מה לעשות בבית. אז הוא אמר, אין ברירה. זה המצב שכל מי שלומד תלמוד, הוא יכול לדעת לפסוק. אתה צודק שזה חידוש גדול. אומץ זה אומץ, אבל זה חידוש עצום. לדעת עכשיו שאנחנו הופכים. ב-750 יש מהפכה בעולם התורה. עד 750 היו דיונים. התנאים, כל אחד אמר את שלו. המוראים, הסבירו את המשנה. כל אחד אומר דיונים ודיונים ודיונים. באו בסוף, אמרו את שמה. צריך לדעת מה עושים. זה לא מספיק דיונים. זה לא כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. עכשיו יש הלכה. הלכה פסוקה, בלשאילתות, הלכות גדולות, בהג. בהג זה תמיד חכם גדול מאוד. בהג זה התחבר ב... לא זוכר מתי. אבל זה קצת יותר מאוחר. רב שמעון קיירה, קראו לו. הוא מאוד מאוד נחשב. התוספותים מביאים את בעה כל הזמן. הם מביאים את דעתו. רציתי ללכת את זה. כן.
אם
הסוגיות... אם...
תביא לסוגיות, זה סוגיות... איפה שמות שנה, כי הוא
רותם
אותם. הוא אומר מה
לך, בגלל שהקדוש ברוך הוא יש לו גם חוש הומור. זאת אומרת, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. העניין הוא ללמוד גמרא. הפחד הגדול של כל הפוסקים, זה נראה כשנימד ריף ורמב״ם, הפחד של כל הפוסקים היה שברגע שיפסקו הלכות, אז כבר לא ילמדו גמרא. והקדוש ברוך הוא אמר, אל תדאגו, אתם יכולים לפסוק גמרא, ואל ילמדו גמרא. ובאמת ככה זה. כי אי אפשר בלי ללמוד גמרא, כי אתה מבין שפסיקת הלכה, אם אתה כותב ספר חוקים, זה ספר מת. כי זה ספר שאומר רק את החוק הזה, אבל חוק קרוב, לא יודע. ואם אתה לומד סברות בתלמוד, אתה יכול עכשיו לעשות השלכות עד ביד גואל משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.